חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני יריב אופנהיימר, ואני היום השוטר הטוב, שהולך באופן חד פעמי לבנימין נתניהו. ההחלטה שלו ורק שלו לפתוח את הגבול או לאפשר הכנסת מזון, מים ותרופות לאנשים הכלואים בעזה היא נכונה ובלתי נמנעת. אי אפשר להריב 2 מיליון בני אדם ו-20 ישראלים חטופים. חיים. הערבה היא נשק להשמדה המונית שפוגע קודם כל בילדים, בקשישים ובחסרי הישע. כשם שמדינה לא יכולה לזרוק פצצת אטום או להשתמש בנשק כימי, כך גם נשק הערבה אינו לגיטימי ומנוגד לכל סטנדרט אנושי בסיסי. ההחלטה מתקבלת באיחור, ואת הסיוע שוב יחלקו אנשי חמאס, כי ממשלת ישראל לא רוצה שלטון חלופי בעזה, לא מוכנה לעסקת חטופים, לא מוכנה לסיום המלחמה, ולא מוכנה לאפשר לרשות הפלסטינית לקחת פיקוד, שחס וחלילה לא יהיה פרטנר. ביום הזה מגיעה לחברה הישראלית התנצלות. הפופוליסטים מימין, בן גביר וסמוטריץ' יודעים היטב שישראל לא יכולה להביא את עזה לחרפת רעב, שתמונות אלפי ילדים גוססים יביאו מיד לעצירת המלחמה. זה לא מונע מהם לפזר הבטחות שווא ולנגן על יצר הנקם שנוצר בשביעי לאוקטובר. אוי לצביעות, אפשר רק לדמיין את נתניהו יוצא מכליו אם את ההחלטה הלא פופולרית אך המתבקשת היה מקבל יאיר לפיד, יאיר גולן או נפתלי בנט. הוא היה פותח עליהם את שערי הגיהנום.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום שוטר הרע. לפני שבוע שמחנו כולנו בשחרורו של עידן אלכסנדר. שמחת השמאל ומתנגדי נתניהו הייתה כפולה. לשמחת השחרור נוספה שמחה להשפלתו לכאורה של נתניהו וממשלת ישראל שהעסקה דילגה עליהם. הנה ארצות הברית דואגת לאזרחיה יותר מישראל ומקבלת חינם חייל חטוף. אז היום מסתבר החינם הזה. היה תשלום, יש תשלום, אבל מי שמשלם אותו היא מדינת ישראל. הכנסת ההספקה לרצועת עזה היא התשלום. בעזה יש די מזון לכל האוכלוסייה לעוד חודשים ארוכים, אבל לא במחסני האום והעמותות הבינלאומיות, אלא במנהרות החמאס. תמונות הרעב דרושות להם כדי לחופף את ישראל. אירופה רתומה מזמן למאמץ הזה, ועכשיו גם ממשל טראמפ. הוא עדיין מאפשר לנו להילחם בעוצמה, לפתוח את שערי הגיהנום על המחבלים, אבל שנכניס הספקה לרצועה. הם יודעים, והעולם כולו, ובייחוד נתניהו והקבינט יודעים, שהספקה מגיעה ברובה לחמאס. להגדיל את מאגריו. אבל יש כנראה לחץ אמריקאי כבד, ולנתניהו אין ברירה אם רוצה לכבוש את הרצועה ולהכניע את החמאס. זה אפשרי, זה אפילו לא רחוק, זה רק קשה יותר וארוך יותר כשמספקים להם דלק ומים ומזון. אז אולי נתניהו נאנס לעשות מה שאינו רוצה, מה שפוגע במלחמה. אולי אין לו ברירה, אבל שיגיד, שיגלה לעם את האמת ולא ינסה הוא וסמוטריץ' לצידו למכור לנו הבלים שההספקה לא מגיעה לחמאס. הזדקנו בשנה וחצי האחרונות, אנחנו כבר לא מאמינים לשטויות האלה, וגם אם זאת תהיה הודעה שהממשל האמריקאי לא רק עוזר, אלא גם מפריע, עדיף להודות ולא לשקר. נותן רק לקוות שמרכבות גדעון יכריעו את האויב הערבי, וגם השקר הטקטי הזה יישכח.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
אריה, קודם כל אנחנו מסכימים, אני חושב שהחמאס כרגע הוא כנראה זה שיחלק שם את האוכל, הנסיבות האלה אנחנו לא מסכימים, אבל רציתי לשאול אותך, אם לחמאס יש אינטרס להוציא החוץ על העולם תמונות של ילדים מתים ברעב, אז כפי שאתה אמרת, אז למה הוא מתעקש על הסיוע הומניטרי? הוא צריך דווקא לעודד את ההמשך הערבה בשביל לכפות על ישראל את עצירת המלחמה באמצעות תמונות כאלו.
לא, ברור לו שהתביעה להכנסת סיוע הומניטרי מלכדת את העולם כולו נגדנו. ואם אנחנו נסרב, אז זה יכול לעלות לנו ביוקר. ולכן הוא דורש הספקה, והספקה זה לא רק מזון. מזון, לפי חישובים שעשו מומחים וגם אני עשיתי, יש להם מזון, קלוריות, פחממות ושומנים וחלבונים לחודשים ארוכים. הרוב בידיים של החמאס,
אבל
הם לא משחררים. משחררים אותו, כי הם זקוקים לתמונות האלה.
תראה, את החישובים שעשית אני לא מכיר. אני יודע, א', שמזון זה לא, אתה יודע, רק קמח יבש. בשביל שבן אדם מתפתח, הוא צריך את אבות המזון. אתה, יש לך לדעתי תואר ראשון ברפואה או משהו כזה, לא?
הם קיבלו 600 מסעיות ליום.
אבל אם אתה לא מקבל דברים טריים, אז זה לא מחזיק. והדבר השני, הרי יש שם אנרכיה כרגע. אין שם שלטון. ולכן יכול להיות שיש איזושהי קבוצה שיש לה כמה סטוקים במאגרים, ויש קבוצה אחרת, אני כבר לא יודע אם זה חמאס או לא חמאס, שאין להם מה לאכול בכלל. ואתה רואה תמונות שמתחילות לצאת משם, של אנשים שנמצאים במצב לא קל.
זה לא בעיה לייצר תמונות כאלה. אתה לא מספק לאזור מסוים, אתה לא נותן להם מהמחסנים שלך, ואז אתה יוצר תורים וילדים מנופפים בסירים.
אתה אומר עוד פעם דבר והיפוכו, אם זה משרת את החמאס, אולי צריך להתעקש על סיוע הומניטרי. כנראה שזה לא משרת אותו, וכנראה שבסופו של דבר באמת אין שם אוכל. עכשיו תגיד,
נכנסנו לשם 600 מסעיות ליום. אתה יודע כמה קלוריות יש במסעית של 20 טון?
מתי זה היה? אני רוצה לשאול
אותך תיאוריה. לא, 600 מסעיות הכניסו להם ביום במשך 5 חודשים.
אתה יודע איזה כמויות זה? מתי זה נעצר? אבל אני רוצה לשאול אותך תיאוריה. בוא נדמיין שאני צודק ויש שם רב. לדעתך, אז כן צריך להכניס סיוע?
לא. אנחנו נדבר אחרי החדשות.
אוקיי.
עכשיו, 5 בערב, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
ואנחנו כאן עם האורחים והמפיקים, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי על השידור, סתיו קורנס. שוב ערב טוב, יריב.
שלום, שלום אריה.
בוא נתחיל לעבוד, יש הרבה דברים היום. שלום וערב טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון, מהליכוד.
ערב טוב, שלום, שלום אריה, יריב, שלום.
שלום.
היית צריך להתפתל היום קצת בשביל להצדיק את המהלך של הספקת הסיוע הומניטרי לעזה?
לא הייתי צריך להתפתל, ואני מחזיק בגרסתי, אותה כתבתי אתמול בציוץ בטוויטר. אני מתנגד ועדיין מתנגד לכל סיוע שיפול לידיים של חמאס. זה מה שכתבתי, אסור שסיוע כלשהו ייפול לידיים של חמאס, כיוון שחמאס מממש את הסיוע הזה והופך אותו לכסף, כסף שאיתו משלם מזכורות למחבלים שיכולים לפגוע חלילה, יפגעו בבנינו ובנותינו. יחד עם זה, ברור לכל בר דעת שאנחנו לא מדינה, לא נכון כמדינה, לא נכון לנו מבחינה מוסרית ולא כמדינה מערבית מתוקנת להביא למצב של בלתי מעורבים שמגיעים להרעבה.
אז שני דברים, א', יש מספיק אוכל בעזה בידי החמאס, ואין ספק שמה שאנחנו נותנים לו היום או מחר או מחרתיים יגיע לידי החמאס. אי אפשר לבלבל את המוח, אלו אף אחד לא מאמין בזה שעכשיו יבואו רק האזרחים לקחת והחמאס לא ייקח להם כלום.
אריה, זה יושב על סוגיה שהתגלעה, מחלוקת שהתגלעה בחדרים הסגורים, האם להכניס סיוע למשפחות או בודדים שנשארים בצפון הרצועה. ופה הסיוע הזה יכול ליפול לידיים של חמאס. גם לפי הדין הבינלאומי אין צורך להכניס סיוע שיכול ליפול לידי המחבלים עצמם, לידי הכוחות שתוקפים את חייליך. ופה עמדה הפצרית ודרשה כן להכניס את הסיוע הזה.
רגע, חבר כנסת
בורות.
ועל דעת זה אמרתי אסור להכניס סיוע שיפול לידיים של חמאס. אתה טועה, ושמחתי היום לשמוע, אריה, רק תן לי לסיים שנייה, יריב. אתה טועה, אריה, ברשותך, ואני לא מרבה לומר שאתה טועה, אבל בנקודה הזאת אני חושב שאתה טועה, כי שמענו את שר האוצר ואת ראש הממשלה אומרים, ואני מאמין להם, הסיוע הזה עליו דיברנו, לא ייפול לידיים של חמאס. לכן לא הייתי צריך להתפתל היום, ואני מאמין לשר הביטחון ולשר האוצר ולראש הממשלה כשהם עומדים ואומרים בצורה בהירה וברורה, הסיוע הזה לא ייפול לידיים של חמאס. מי שכך, אני סומך ובטח שהם יעשו את הדברים בצורה נכונה.
כלומר, בשביל להבין, כי קצת התבלבלתי, אתה תומך בהחלטה הזאת של נתניהו להכניס סיוע הומניטרי לעזה בעת הזאת?
אני אומר עוד פעם, אתמול זה לא היה ברור אם אנחנו מדברים, אם יש ודאות ברורה שהסיוע לא ייפול לידיים של חמאס.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, שנייה אריה,
תסביר לי איך יש ודאות, הלא שום דבר לא השתנה מבחינת היכולת של חמאס לשלוט בשטח.
זה נכון, אבל מבחינת הטכניקה של איך מספקים ומחלקים את הסיוע הזה, איך דואגים לכך שהוא לא ייפול לידיים של חמאס, יש אפשרות לבדוק שהוא לא ייפול, יש אפשרות לעשות את הדברים בצורה טכנית נכונה, באופן שהוא לא ייפול לידי מחבלי החמאס. וכשזה עומד בראש מעיינם של אלה שמבצעים את הדבר הזה, אז אני מאמין ששר הביטחון, ששר האוצר, שוב, וכשראש הממשלה אומרים, אנחנו אומרים שזה לא ייפול לידיים של חמאס, אני מאמין להם. אחרת זה לא היה נאמר בצורה פוזיטיבית. אתמול זה לא נאמר, היום זה כבר נאמר בצורה
כלומר, פוזיטיבית. כלומר, אם אתה מחר תראה שהמסעות כן הגיעו לידיים של חמאס, גם אם זה יעבור דרך איזושהי חברה אמריקאית, אז לדעתך, הרי יש פה אבל בוא, זה בדיוק העניין, בוא לא נתחמק מהדילמה. עזוב את הפצרית, כי אתה גם יצאת עכשיו קצת פצר בעצמך, שאמרת בתחילת השידור, ואני מברך על כך, שהמדינה לא יכולה אפילו בשביל הנפש של עצמה היא לא יכולה להרעיב עם אחר. לכן אני שואל אותך, גם אם אנחנו יודעים שחמאס נמצא שם כי הממשלה הזאת לא רוצה שלטון אלטרנטיבי לחמאס, אולי אין לנו ברירה? כשיוצאות תמונות של אלפי ילדים רעבים, זה יגיע, נגיע לשם. אין לנו ברירה?
השאלה שאתה שואל בעצם מציבה במלוא עצמתה את הדילמה המוסרית. מי קודם למי? האם חיי העזתים או חיי חיילנו? סיוע שמגיע לידי חמאס הופך לנשק שמופנה אל חיילנו. ואני אומר, חיילנו ודאי קודמים לכל חייל, לאין סוף.
אני לא יודע איך חיתולים ואוכל לתינוקות וקמח ואורז הופכים לנשק. אין כבר כסף בעזה, חברים, אתם חיים בסרט.
יריב, לא זורקים חיתולים, מוכרים אותם ובכסף משלמים מסכורת.
אין שם כבר כסף, מי מתפרנס בעזה? איזה כלכלה יש בזה? הכלכלה היחידה שזה כלכלת חמאס.
אני לא שמח לבשר לך, אבל זאת האמת. חמאס לא פספס אף מסכורת אחת למחבלי חמאס, לסחירי החרב שלו. ובסופו של דבר, אנשים שרוצים להתפרנס ברצועה, היום מצטרפים לחמאס כדי להביא כסף הביתה, להביא הכנסה להם ול...
תגיד, חבר הכנסת בו...
יש לנו עוד דקה וחצי...
ממש חיכיתי לשאול, אריה, תרשה לי בבקשה. חבר הכנסת בוארון, בקצרה, מהי מטרת המלחמה? על מה מבחינתך הרגע שבו תגיד, השגתי את המטרה? האם למשל... כיבוש עזה והקמת התנחלויות, זאת המטרה?
לא, לא, זו עדיין לא המטרה. יש שתי מטרות ברורות למלחמה הזאת. מטרת על השמדת חמאס. מטרה נוספת, יעד נוסף, הבאת החטופים כולם הביתה.
יעד פחות מבחינתך.
אלו מטרות המלחמה.
רגע, ואני רוצה להבין, זה מעניין. אתה אומר מטרת על זה ניצחון במלחמה, ומטרה שהיא לא יעד עליון זה החטופים. זה במדרג, במדרג זה מטרה נמוכה יותר.
המטרה העליונה של המלחמה הזאת היא הכרעת חמאס נקודה. יש לנו יעד נוסף במערכה הזאת להביא את כל החטופים הביתה. ודאי שמעל הכל עומדת המטרה של הכרעת חמאס. למה?
גם מעל החטופים.
כיוון שחמאס בסופו של דבר, אם נשאיר אותו לעמוד על רגליו, יסכן את יישובנו, ערינו, גם במרכז הארץ, גם באותה.
אוקיי, חמאס הלך, מי יש שם במקומו?
תן לי שנייה.
לא נתחיל עכשיו על היום שאחרי, יריב, באמת.
גם חטופים שיחטפו פעם נוספת, גם נשים שיתווכו ויאנסו, לזה לא נוכל להסכים. יש שבועה שהופרה בשביעי באוקטובר, והיא לעולם לא עוד. אנחנו לא נוכל להגיע ולעמוד בשבועה הזאת, ולבנות מחדש את קיר הברזל, אם נשאיר משהו מחמאס על הרגליים.
חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה לכם, שלום שלום.
עכשיו נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת צבי סוכות, מהציונות הדתית, שלום לך.
שלום וערב טוב.
שלום.
ברור לי שאתה מתנגד אידיאולוגית להכניס אספקה שבסופו של דבר, למרות מה שהם מספרים לנו, תגיע לידי החמאס. אז איך אתה מסתדר עם הממשלה הזאת?
האמת שאני ראיתי ברמה עקרונית מתנגד אידיאולוגית להכניס לשם בכלל, אז אני חושב שאנחנו צריכים להכניס לאויב אספקה בזמן מלחמה.
נכון.
לא מתאים לו מלחמה, שהיא קנה. ככה זה אמור לעבוד, זה עמדה אידיאולוגית והמוסרית שלי, ואני חושב שכל הרעיון הזה בכלל שאנחנו צריכים להביא, אנחנו צריכים לדאוג לאזרחים של האויב בזמן שהוא פתח נגדנו במלחמה, זה רעיון בעיניי מהגיע מעולמות מוסר שאני לא שותף להם. ועדיין באירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו שותפים בתוך ממשלה, אז בסוף יש פה נשיא אמריקאי שלא נתן לנו להילחם בנעגלה הקודמת, יש פה נשיא חדש שכן נותן לנו להילחם, והוא עם הבקשה הזאת, ראש הממשלה החליט שהוא לא קורא מולות החבל בעניין הזה. אני חושב שזה היה ברור לכולם, שמתי שיחזרו ללחימה עצימה בעזה, יגיע ביחד עם דרך הומניטרי. אנחנו נלחמנו שזה לא יגיע לידיים של חמאס, כן יגיעו חברות שיחלקו את זה במקום חמאס. וזה בטוחת השם קורה, אני חושב שזה הסטג שלנו הדבר הזה.
אני חייב לשאול אותך בשאלה, בעניין העקרוני דווקא, אתה אומר זה בינלאומי וזה, נתת תירוצים למה זה בסדר, אני רוצה לשאול אותך דווקא למה זה לא בסדר. לדעתך, נניח אם אכן האידיאולוגיה שלך תבוא לידי מימוש, ואנחנו נראה בטלוויזיה כיתת בית ספר שלמה, שכולה גופות של ילדים שמתו מרעב, כי אתה אומר אסור להכניס אוכל לאויב בזמן מלחמה, האם אז תשנה דעתך, או שמבחינתך זה מראה שהוא חלק ממחיר המלחמה? כן, כיתת ילדים צריכה למות מרעב בעזה.
אני חושב שמלחמה זה דבר נורא והיום.
אני שאלתי אותך על ילדים מתים מרעב, האם זו תמונה שלדעתך היא תמונה לגיטימית? כי הרגע אמרת שזה בסדר לא לתת אוכל לאויב, בעצם לנעול את האויב, לכלוא אותו, ואת האזרחים של האויב, אתה השתמשת במילים. לכן אני שואל אותך, עזוב סיסמאות, בוא נרד מהפופוליזם.
עזוב סיסמאות,
אני שואל אותך מציאות.
יריב, עזוב סיסמאות, ראית מלחמה אחת בעולם שסיפקו אוכל לאויב?
בוודאי, קודם כל אתה לא
מסכים. תן לי דוגמה.
מה, גם במלחמת העולם השנייה, בכל מלחמה.
במלחמת העולם השנייה סיפקו אוכל לגרמניה או ליפן, מה אתה מקשקש?
במלחמה יש, אתה לא נועל את האויב בתוך כלום,
לא,
2 מיליון אנשים,
לא,
ומונע
לא
ממנו אוכל.
לא נועלת את האויב, עשרות מיליונים
נועלת בגרמניה, ביפן. אתה רוצה שאני אומר מלחמת העולם השנייה, ומי מנע אוכל?
אני לא מבין על מה אתה מדבר. תן לי דוגמה היסטורית אחת, שסיפקו אוכל לאויב במלחמה אחת.
אתה לא מספק, אבל אתה, מה זה? סליחה, אוקראינה, יש בעיית רעב באוקראינה? יש בעיית רעב ברוסיה?
מאיפה נולדת? תגיד לי, בסדר, אתה רוצה...
כמה עלוב הדיון?
הדיון הוא לא עלוב, הדיון הוא שילוף.
אדוני, אני לא מכיר מדינה.
תנו לה, מה זה הדבר הזה? מאיפה המצאת את זה?
מי שלא רוצה למדינה, שלא ילחם, זה קל מאוד.
תן לי דוגמה למדינה שנועלת 2 מיליון אנשים, עושה עליה מצור ב-360 מעלות, ולא מאפשרת הכנסה אפילו של אוכל תינוקות. תן לי היום דוגמה למדינה אחת שעושה את זה. תן לי דוגמה. מי?
מצרים.
לא, מצרים לא עושה, היא לא פותחת כי אתה לא מאפשר לזה, אתה נמצא
במעבר. אני לא מאפשר למצרים להכניס אוכל.
בוודאי, אתה שולט בפילדלפי.
קשקוש.
איזה קשקוש, אם הם היו יכולים, הם היו מכניסים, ברור לך.
הם הכניסו גם נשק.
ארי, אתה מטה את המאזינים. אז או שאתה בור או שאתה נוכל, אתה לא בור, אז אתה עכשיו עושה מעשה נוכלות. אני אומר,
תגיד לי.
דברו רצינות.
אין דוגמה היסטורית אחת.
בבקשה.
תראו, עם כל הכבוד, הדבר הזה כביכול אנחנו קולים אותם בתוך כלא, פשוט הזוי, כי כל אותה מדינות שבאות ומטיפות לנו היום על הסיוע הזה, אנחנו כמדינת ישראל נשמח מאוד 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 אם הם ישלחו ספינות ויאספו את הוואטים אליהם ויביאו להם לאכול, הכל בסדר.
הם לא רוצים, כמו שאתה לא רוצה לקלוט אריתראים, נכון?
הם רוצים שאני לא יוכל להילחם.
רגע, צבי סוכות, אתה רוצה לקלוט אריתראים?
אם אני אראה מישהו שהוא עכשיו בסכנת חיים, אז יש, אנחנו קיבלנו פה פליטים, וכל העולם יחלק בין לא פליטים.
אתה רוצה, אתה בעד שמדינת ישראל, זה מעניין מה שאתה מספר, לא, קיבלת יהודים.
אנחנו קיבלנו פליטים מאוקראינה.
זה מעניין, אתה...
לא רק יהודים, קיבלנו פה פליטים זמניים, וכל העולם קיבל פליטים זמניים, אבל אני אגיד לך למה הם לא מוכנים לקבל אף אחד מאז, המסיבה מאוד פשוטה, כי הם רוצים שאנחנו נפסיד במלחמה הזו, זה האירוע. כל העולם, לא כל העולם, רוב מדינות העולם שלא מוכנות לקבל לעצמם את הנאצים, והם כל היום באים ומטיפים לנו מוסר, הם פשוט לא רוצים שאנחנו נרצח כאן.
חבר הכנסת סוכות, בוא נחזור לפוליטיקה שנייה. אתם, ברור לי לגמרי מה הקו האידיאולוגי שלכם, אני מזדהה איתו. מה שאני מתקשה להזדהות, זה עם הגמישות הפוליטית שלכם. מה יהיה הקו האדום שלכם? אתם אומרים, ביום שיהיה נדמה לכם שאנחנו לא מתכוונים להכריע את החמאס, מה זאת אומרת?
אנחנו הצלנו כמה דברים. אגב, גם באירוע הזה, של דבר, אנחנו, הסיבה שהצלחנו לייצר את המנגנון הזה, שמשבוע הבא, מי שיחלק את הסיוע ההומניטרי, זה לא יהיה כמו בעצם כל המלחמה, נכנס פנימה והגיע לאדם של חמאס, אלא יהיה חברות חיצוניות שיחלקו את זה בצורה מאוד, מאוד מדודה רק לאנשים פרטיים, עם איזשהו מנגנון מאוד מפורט, איך בדיוק הדבר הזה יקרה. ונוצר מתוך איום שלנו, שאנחנו לא נוכל לחיות.
אז מאה אחוז, אז אתם נשארים, אבל צבי, חבר הכנסת סוכות, מה נתניהו עלול לעשות? נניח ללכת עכשיו לעסקת חטופים, הימים ולסיים את המלחמה, מה יגרום לכם לצאת מהקואליציה? סמוטריץ' הבטיח שגרגיר מזון אחד הוא לא ייתן להכניס, נכנס. אז אני שואל מה ההבטחה הבאה, עסקת חטופים?
קודם כל שנייה, ברמת העובדות, סמוטריץ' אמר שהוא ייתן להכניס את גרגיר לחמאס, לא נכנס גרגיר לחמאס.
ואתה מאמין שזה לא יגיע לחמאס? נו באמת.
אני לא בן אדם של אמונות בהקשרים האלה, בסופו של דבר אנחנו נחיה ונראה מה קורה, אבל מה שחשוב בעיניי זה שאנחנו הצלחנו לשנות את הדירקטיבה.
עצירת המלחמה
תמורת... עם עד הפסקת האש האחרונה נכנס סיוע הומניטרי, ואני אולי הייתי בין הפוליטיקאים היחידים שבכלל צעקו על זה, על הסיפור הזה של הסיוע הומניטרי.
לא גאווה גדולה.
נכנס כל הזמן והגיע לידיים של חמאס, ואנחנו התפוצצנו והתעקשנו ואיימנו...
אבל חבר הכנסת סוכות, אני רוצה, בוא נתקדם.
ושנייה, תן לי רק לסיים את המשפט. ועל הראש של הצבא שהתנגד לדבר הזה, כי הם פחדו שזה יוביל לממשל צבאי. ואגב, סמוטריץ' נאלץ להפעיל את משרד האוצר כדי לסגור עם אותן חברות.
בסוף לא הבנתי מה הקו האדום
שלכם.
הקו
האדום הוא עצירת מלחמה. וזה הקווים אדום שאתה אמרו עד עכשיו.
עצירת המלחמה, למשל, תמורת כל החטופים, מתווה ויטקוף שמתחיל בעסקה חלקית ובסוף סיום המלחמה, זה מבחינתכם עילה לפירוק הממשלה?
עצירת מלחמה בלי הגשמת כל יעדיים, מבחינתנו עילה לפירוק הממשלה, נקודה.
חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה.
חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת, האלוף במילואים אלעזר שטרן, מיש עתיד. שלום לך.
גם לכם.
שמענו את יאיר לפיד תומך בהכנסת הסיוע ואומר שזה ברור לגמרי שצריך לעשות זה, רק שלא יגיע לחמאס. זה לא לגלגל עיניים? כלומר הוא לא יודע שזה יגיע לחמאס?
תראה, אני אגיד ככה, אין ספק שבכל ההחלטות המאוד קשות האלה יש התנגשויות של ערכים, והשאלה היא, אוקיי, אתה צריך לעשות הכל שזה לא יגיע לחמאס, ונגיד אתה לוקח בחשבון שאולי קצת כן יגיע, האם אתה מריב 2 מיליון אנשים? זאת הדילמה, זה לא חוכמה לקחת את איזושהי עמדה קיצונית מכאן ומכאן, ולהגיד יארג ועל יעבור, זה או זה. אני חושב, אם אתה שואל אותי, צריך לעשות הכל, הציגו לנו גם בוועדת חוץ וביטחון, מה התוכניות לעשות הכל שזה לא יגיע לחמאס, ואנחנו לא יכולים להעריף 2 מיליון אנשים.
מטעמים של לחץ בינלאומי או מטעמים מוסריים?
גם וגם. אני אגיד ככה, אני מבין למה מטעמים מוסריים יש לנו זכויות או חובות להקשות מאוד על החיים של תושבי עזה, מהרבה מאוד סיבות, לא חושב שזה המקום להרחיב. מהצד השני, אני לא חושב שמטעמים מוסרים אנחנו יכולים להריב ילדים בני 7 או 8, שאולי עוד לא יודעים מה זה חמאס. וגם מטעמים תועלתנים של איך אתה רוצה לגדל אותם. אני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור קשה, שהקיצוניים מכאן ומכאן קל להם להיות כל זמן שהם לא צריכים לקבל החלטות. אבל אני אומר באמת, אני חושב שאם ממשלת ישראל הייתה מסמנת למישהו את היום שאחרי, אז גם הסוגיה הזאת הייתה נראית אחרת. אבל לא הצבא ולא אזרחי ישראל יודעים מה הממשלה באמת רוצה לעשות שם, חוץ מזה שהיא לא רוצה שבאיזשהו מקום יוזכר סוף המלחמה. אבל גם מה יהיה אם אין סוף למלחמה, גם את זה אנחנו לא יודעים.
חבר הכנסת שטרן,
המזון, סיכן... אין ספק שהיא כן. גם חוסה בצל הסוגיה הזאת.
אז קודם כל, הדברים הם ברורים, ואני חושב שחשוב שהם ישמעו שיש תמיכה, גם אם נתניהו מקבל את ההחלטה הזאת, ולא מישהו אחר. אני מניח, אני יכול רק לדמיין מה היה קורה אם יאיר לפיד היה ראש ממשלה והוא מקבל כזאת החלטה, מה נתניהו היה אומר.
עכשיו מה היה קורה אם אנחנו היינו ממשלה בשביעי באוקטובר?
שערי הגיהנום היו נפתחים פוליטית גם. אבל אני רוצה לשאול אותך, מבחינת עסקת החטופים, האם העמדה שלכם היא ברורה שישראל צריכה להעדיף את החטופים על פני ניצחון במלחמה, אם יש דבר כזה, ולסיים את המלחמה תמורת עסקה מלאה?
תראה, על פניו כן, אבל אני אומר לך יותר מזה, בוודאי שזה נכון כל זמן שאף אחד לא אומר לך מה הוא סוף המלחמה.
מה לדעתך הממשלה רוצה כסוף המלחמה?
שהקואליציה הזאת תמשיך לשלוט.
טוב, זה תשובה פוליטית, אבל נראה לך ש...
לא, זה לא תשובה פוליטית, אריה, הלוואי וזאת הייתה תשובה פוליטית.
בחייך.
אריה, יריב הוא לא המראיין הקבוע אצלך, אני התראיינתי אצלך כבר 500 פעם. אתה יודע, חלק מהבעיה שלי ברעיון...
אומר, אתה טוען שאין סיבה למלחמה חוץ משרידות הקואליציה. אין סיבה, כלומר, ניצחון על החמאס, זה לא סיבה שמדינת ישראל תצא למלחמה.
אל תכניסי מילים לפה.
אז מה אתה אומר?
יריב שאל אותי, מה רוצים שיהיה בסוף? אז כן, אני חושב שבסוף רוצים, אם אתה שואל אותי, כמטרת על, שהקואליציה תשרוד. זה כואב לי להגיד את זה. אנחנו עם במלחמה, והממשלה שמנהלת את זה, זה גם הממשלה שלי.
אם אתה היית ראש ממשלה היום, לא היית מוליך מלחמה שתגמור את החמאס? בוודאי שהיית עושה את זה.
השאלה רק איך הייתי עושה את זה? ברור, אני רוצה לגמור את החמאס.
כנראה עם אוגדות משוריינות ומתמרנות.
אני אתן לך דוגמה. אם למצרים יש יוזמה, שבסוף ואז זה ישלוט מישהו אחר, ונגיד אין שם שורה של אין נשק בעזה, האם אני אומר אני לא מקבל את היוזמה המצרית לחלוטין, או אני אומר אני מקבל אותה ויש לי הסתייגויות, בוא נדבר עליהן. אבל אי אפשר בממשלה הזאת, אי אפשר לקבל את זה.
חבר הכנסת שלנו, הדברים ברורים, בוא נדבר קצת על במקום מיתות החמאס, מיתות יאיר גולן, אתמול נחשף בחדשות 12, עמית סגל.
אני לא, יריב, אני לא אתכנס לזה, אני לא מכיר את זה, את מה שנאמר שם. ואני חושב שגם אם זה נאמר, זה לא אני אמרתי, אז אתם יכולים ללכת לשאול למי שאמר את זה.
אז בוא, שאלה פוליטית אחרת.
אני בדרך כלל לא מתראיין על מה שאחרים אומרים.
אוקיי.
תשמע, אתה היית ראש אקה, וראש אקה בוודאי מכיר את הצורך בצווי 8 במלחמה.
נכון.
איך הצבעת בוועדת חוץ ביטחון?
אני יכול להגיד לך ככה, אני הצבעתי נגד הצווים האלה.
או, זה מעניין.
ולא פעם ראשונה, לצערי הרב.
זה מעניין, למה?
הצבעתי זה 50 פעם, אני אסביר לך. הצבעתי אולי 50 פעם בעד הצווים האלה. לא רק שהצבעתי, אנחנו במשפחה, כמו הרבה משפחות בישראל, דרך אגב, גם בקואליציה, משלמים את המחיר של הצווים האלה. אבל כשאני מבין שהצווים האלה, ואנחנו יודעים את זה, תראה, בוועדת חוץ וביטחון יש כמה החלטות שמתקבלות. מתקבלות בממשלה, אנחנו צריכים לאשר אותן. אחד זה כמה ימי מילואים יעשו. שתיים זה מה משך השירות הסדיר, שירות החובה. ושלוש זה איך מחייבים כמה שיותר לשרת. כשאתה מבין שהממשלה מעריכה את השירות חובה, היא לא עושה באמת שום דבר משמעותי כדי להקל על המילואימניקים, לקצר את הימים שלהם, ולאו דווקא עכשיו, אלא אפילו לא בעוד חצי שנה או בעוד שנה, ויש לי כלי ביד, שוט, שזה צווי 8, שהוא גם עניין ערכי, שידעו המילואימניקים שהם לא כחומר ביד היוצר.
אז המילואימניקים שיושבים היום בעזה יודעים שהתגבורת לא תגיע, כי לא חתמת על צווי 8. כלומר שהם ילחמו בחצי כוח, כי לא חתמת על צווי 8. אתה לא רואה איזה פגיעה בצבא במלחמה?
לא, זה יותר חמור מזה. ושהם יעצרו או שירחו חלק מהם הביתה, אבל אתה ואני יודעים שנינו שגם שאני הצבעתי לקואליציה, מחר יביאו את זה עוד פעם וזה יעבור. יש להם רוב ענק. אתה יודע מה הבעיה שלך? אני חושב יותר משלי, שהם יעבירו את זה בקולות של משתמטים, כמו שהם העבירו את זה עד עכשיו. כאלה שלא הם, לא הילדים שלהם ולא הנכדים שלהם.
כן, אבל כרגע משתמטים, משתמשים בחרם שלהם על ההצבעות. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה בכל זאת פוליטית.
יש לנו 10 שניות.
10 שניות. הסקרים לא מסבירי פנים ליש עתיד. זה נמצא על השולחן. אבל אנחנו שחקנים פה, אתה שחקן פוליטי. בסוף יש רעיון שמדבר על כך שאייזנקוט יאחד את המפלגה של בני גנץ ואת יש עתיד ויעמוד בראש המחנה. האם זה רעיון שלדעתך הוא טוב? מועיל, חשוב וצריך לקרות.
כל אחדות במחנות האלה, אני מברך על זה, ואני חושב שבראשי המפלגות עומדים אנשים טובים, ואייזנקוט שלא עומד בראש מפלגה, הוא בחור מעולה והוא מנהיג מעולה, והשאר יסופר בתולדות ישראל, לא תקראו את מה שכבר היה באמר.
אוקיי.
ובתולדות ישראל יסופר גם שעכשיו אנחנו נצא לפרסומות. תודה רבה חבר הכנסת אלעזר שטרן.
תודה גם לכם, ושבאמת שצהל יצליח במשימות שלו, ושהמילואימניקים יתייצבו כמה שיותר, גם אם יש בעיה בהתנהלות של הממשלה.
שלום וערב טוב לבן דרור ימיני, עיתונאי ופרשן בידיעות אחרונות, שלום לך.
שלום, שלום.
כתבת מאמר, ואני אצטט משפט אחד מתוכו, למי אכפת מהמצב ההומניטרי בעזה? לטראמפ אכפת, לרוביו אכפת, לרוב היהודים אכפת, גם לי אכפת, ורק לימין אנטי ציוני שהשתלט על הממשלה, שחי בבועה, שלא מבין מה הוא מעולל לנו, לא אכפת. ואתמול שמענו שהקבינט החליט לחדש את האספקה ההומניטרית לעזה, והיום נתניהו גם הסביר את זה ממש. אז תפרסם תיקון למאמר?
לא, להפך. זאת אומרת, כאילו אני מאוד שמח שהם קראו את המאמר שלי ובערב כבר קיבלו את ההחלטה. השאלה הגדולה היא למה מלכתחילה הם היו צריכים לעשות משהו שהיה ברור שהוא מוביל לתוצאות שהן לא טובות לישראל עצמה. הרי כבר היינו בסרט הזה, לא פעם אחת. היינו בסרט הזה, הרי מיד לאחר 7 באוקטובר הוטל איזשהו סוג של עוצר כללי על הכל בכל מכל. אתה יודע כמה זמן זה לקח כדי לבטל את הסגר הזה? הוא הוטל בשמיני באוקטובר, וב-19 באוקטובר הוא כבר בוטל. למה הוא בוטל? כי ביידן פשוט אמר לא עוד, וזהו. ומאותו רגע נכנסו כמובן תרופות, שחורות, אוכל. ושוב אגב זה חזר על עצמו כמה פעמים בחודשים הבאים. אז למה? למה אתם עושים את זה כאשר בעצם הסגר הזה, נעזוב לרגע את השאלה המוסרית, היא קיימת, אבל למה אתם עושים את זה כאשר מראש ידוע שאתם תבטלו אותו בעקבות לחץ? אבל מה יקרה בין לבין? יקרה רק דבר אחד. הוא ישמש מצוין את התעמולה האנטי-ישראלית.
אבל אולי הוא משמש את ישראל כקלף, כלומר, אולי זה היה המחיר שארצות הברית דרשה מאיתנו בשביל עידן אלכסנדר.
ממתי הסבל של אנשים ברצועה, כן חמאסניקים, לא חמאסניקים, מעניין את ראשי החמאס?
לא את ראשי החמאס, לא את ראשי החמאס. האמריקאים זה עניין, אז האמריקאים קיבלו את עידן אלכסנדר, ואנחנו שילמנו את המחיר.
עכשיו, שמענו בימים האחרונים עוד ועוד אישים בולטים, ראשי מדינות שאומרים את אותם דברים. בסופו של דבר אלה היו גם כן הידידים הגדולים ביותר של ישראל, לא רק טראמפ, אלא בעצם מרקו רוביו. שאני הזכרתי אגב במאמר שלי, לא ידעתי כשכתבתי שהתנהלה שיחה בעצם בין רוביו לבין נתניהו כבר ביום רביעי שעבר. זה מה שהבנתי מתוך הפרסום היום. אז זאת אומרת שריבונו של העולם, אתה יודע שזה מזיק לך, אבל זה לא, אני לא גיליתי פה את אמריקה, איפה אתם ריבונו של, איפה אתם?
אבל בן דרור, יש פה עניין קצת יותר רחב, אני רוצה לשאול אותך, בראייה יותר רחבה, אתה תמיד מצד אחד תוקף את ממשלת הימין, את הבעיית פתרון שתי מדינות, מצד שני אתה תוקף את העולם שמציג את ישראל כאפרטייד, כג'נוסייד וכו'. ואני אומר, אתה יודע, יכול להיות שהדוגמה הזאת של אי הכנסת אוכל, מזון ותרופות לעזה, היא דוגמה למשהו יותר גדול. אולי העולם שכבר מסתכל על ישראל כמצורעת, אולי הוא צודק. אולי בשורה התחתונה יש כאן ממשלה שבינה לבין ערכים של זכויות אדם, דמוקרטיה, אין שום דבר. אולי הגיע הזמן להפסיק להגן כל הזמן ולצאת נגד האנשים שתוקפים.
אז אני אענה לך, זאת אומרת, זו דילמה שאני מתמודד איתה, מהסיבה פשוטה שאני נמצא גם בעולם, חזרתי רק בשבוע שעבר מאות סיבוב הרצאות בארצות הברית, זה לא כיף גדול, זה לא טענו גדול, אנשים חושבים, או סיבוב הרצאות בארצות הברית, מי יודע, לא, זה פשוט, זה קשה, כי אתה מתמודד עם כל מיני קהלים, אני מודה שבסיבוב הנוכחי, ההופעות שלי, המפגשים שלי, הרצאות היו בעיקר עם אנשים שרוצים לדעת, שרוצים לשמוע. אני עושה הבחנה, וזה פה אני עכשיו עונה לך, אני עושה הבחנה בין הגנה למדינה לבין הגנה לממשלה. יש לי כלל, כלל ברזל, כאשר אני נמצא בעולם, אני לא מדבר על ממשלת ישראל, אני מדבר ומגן על מדינת ישראל. את הביקורת, ויש לי ביקורת קשה ונוקבת על ממשלת ישראל, על ההתנהלות שלה, שהיא פשוט לא חכמה, במובן, בהקשר, מנקודת מבט פטריוטית, לאומית, זו התנהלות לא חכמה.
בדרור, שמעת על פירס מורגן, על מה שהוא אמר, או מה שהוא צייץ?
שמעתי.
אולי אתה צריך ללכת בעקבותיו, די. אין כבר, אתה מנסה לעשות פה הפרדה קצת מלאכותית. בוא, מדינת ישראל בחרת בממשלה הזאת, שיש בה אנשים שחושבים שלהריב את עזה זה דבר לגיטימי, ולה להשמיד את עזה על דבר לגיטימי, יש להם מדיניות קשה מאוד של לכבוש את עזה, החטופים מבחינתם זה מטרה ככה אי שם בסוף, זאת המציאות, ואתה ממשיך להגיד, אני עושה הפרדה בין המדינה
לממשלה,
אולי זה כבר לא רלוונטי.
אני חייב לעשות הפרדה, כי אני מכיר את העם הזה כמו שאנחנו כולנו מכירים.
הוא בחר בממשלה, הממשלה הזאת לא הגיעה מחוץ לארץ.
לא, שוב, אני חושב שרוב העם הזה לא בעד התעללות לשם התעללות, ולא בעד ערבה לשם ערבה. הרי רוב הישראלים יגידו לך, ואני אומר את זה גם בעולם, ואת זה אני אומר גם כאן, ריבונו של עולם, ברגע שהחמאס יחליט להפסיק את ה, את ה, לשחרר את החטופים, וברגע שהוא יחליט להתפרק מנשקו, הצעות אגב שהקהילה הבינלאומית הציעה לאורך 20 השנים האחרונות, לא יהיה שום דבר, לא יהיה הסבל הזה. מי שגורם לסבל,
אתה יודע מה יהיה דרך אגב?
שנייה אחת,
תן לי לסיים, מי שגורם לסבל זה החמאס. זה שאני לא מרוצה מהחלטות הממשלה והיא לא מתנהלת בצורה חכמה, זה לא מוריד מהאחריות הטוטלית, המוחלטת, של החמאס למה שקורה לאנשי הרצועה. הם אלה שגורמים לתושבי הרצועה. עכשיו, כל מקום, כדאי לדעת את זה, פשוט, כל מקום שבו יש אסלאם רדיקלי, יש הרס וחורבן. איפה שאיראן מכניסה את האף שלה, אם זה תימן ואם זה לבנון, היא גורמת רק לדבר אחד, להרס וחורבן. כל מה שקורה בארצות הסהל, כל האזור ההוא שהוא קצת רחוק מעינו של העולם, כי למי אכפת שהם הורגים שם אחד את השני.
בן דרור, אתה מרבה לכתוב על זה שהעולם דן אותנו בסטנדרט כפול.
נכון.
בצביעות רבה.
נכון.
אתה לא מכיר שום דוגמה היסטורית להבנתי של מדינה שסיפקה לאויב שלה אוכל ודלק ומים בשעת מלחמה. אולי גם כל הטענות האלה שאנחנו מרעיבים אותם הם חלק מהסטנדרט הכפול.
אז יש פה דילמה מאוד קשה מהסיבה פשוטה. נכון, דנים אותנו בדרך אחרת לעומת כל העולם, וזה אגב, זה סוג של אנטישמיות, גם לפי הגדרת השם, הגדרת העבודה של האנטישמיות. רגע, למה לארצות הברית מותר XYZ בכל מה שקרה במוסול ובערקה מול אייסיס, ולישראל אסור שום דבר? אבל זה, את כל הדברים האלה אני יכול לומר, אבל גם לדעת שאנחנו משלמים מחיר, וגם לדעת שעם כל הדוברים המצוינים, ויש דוברים מצוינים, וציינתי אותם במאמר של אתמול, מדוגלס מרי ונת וילף ורבים אחרים, שאין להם שום קשר לא לשמאל ולא לימין, אלא לדברי אמת. לא, לדברי אמת.
נגמר לנו הזמן, משפט לסיום.
לא, אז אני אומר, אבל אנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה שאמרת כעובדה. וכעובדה צריך להתמודד, זאת אומרת, כאילו זה שנגיד שאנחנו צודקים, לא מספיק. חייבים להיות גם חכמים.
בן דרור ימיני, תודה רבה לך. ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל היו אורי דבש ואליעזר בן יהודה, ואחרינו קופמן, הללי ושרף. תודה רבה, יריב.
תודה, אריה. ערב טוב.
להתראות. ביי.